כולם יודעים. שיש 13 עיקריות. עיקרים. הרמב"ם קבע, הוא סופר אותם אחד אחד, 13 עיקרים, שמי שמקבל אותם, מאמין בהם, וזה הוא נכנס לכלל ישראל. הפרינציפ הזה שיש לתורה עיקרים, מאיפה זה בא? זאת אומרת, כשאומרים עיקר, זה הכוונה. יש שורש שממנו צומח משהו. עיקר זה נקרא השורש. כשאנחנו אומרים שיש עיקרים, הכוונה שמהעיקר צומחים ענפים. ענף כזה, ענף כזה, ענף לפה, ענף לפה. אבל יש עיקר. מאיפה זה בא?
Рамбам говорит, что есть в еврейской вере, в религии есть 13, что называется, карим, мы переводим это как основы или догматы веры, 13 основ. Вот. Рав спрашивает, откуда это появилось, откуда это известно, что есть это в Торе, да, что есть 13 основ? Что такое основа? Что такое икар? Икар, это, говоря, объясняет, что это как корень, из которого вырастает стебли, развивает разные вытекающие из основного чего-то. Да? Так вот вопрос, который он задает, откуда известно, откуда Рамбам знает, что есть такие понятия, как основа?
זה לא נמצא אצלנו בשום מקום, רק בהגדה של פסח. כתוב, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. כך כתוב, כפר בעיקר. ככה אין מילה כזאת. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אבל לעשות מערכת שלמה של עיקרים, 13 עיקרים, זה לא מוזכר בגמרא, זה לא מוזכר בשום מקום, זה לא נמצא. אבל כל עם ישראל קיבל את זה. הרמב״ם, הרבה חלקו עליו, הרמב״ם קבע את זה, וזה התקבל בכלל ישראל. כולם, כולם. אפילו האריז"ל מביא את הי"ג עיקרים. כולם קיבלו את זה. השאלה, איפה המקור בתורה לדברים כאלה? מאיפה זה הגיע? זה לא כתוב בשום מקום, בשום משנה, בשום גמרא, בשום מערכת עיקרים.
Единственное место, говорит Рав, в котором мы находим источник к этому понятию как основы, это наша пасхальная Агада. Сказано там про сына, который является злодеем, да, который является как злодей, поскольку вывел себя из общества, написано «кафар», «вайкар», он, значит, опроверг или восстал против основ. Да? Это единственное место, где вообще в устной Торе, вообще где в Торе упоминается такое понятие, как «икар». Рав задает вопрос, а вся система 13 вот этих вот основ, да, вот это вся как бы, то, что принято, это было принято всем еврейским народом. Да, даже Аризаль говорит, правда, он упоминает это в своих трудах. То есть все еврейские мудрецы, весь еврейский народ принял вот эту вещь, что есть 13 основ, которые являются основой веры, и отступление от них является вероотступничеством. Да, это вот основная такая. Это нигде не написано, ни в Торе, ни в письменной Торе. Ни в устной Торе, ни в Мишне, ни в Талмуде, нигде не написано. Откуда Рамбам это взял, как бы, да, и как бы, что это такое?
Канирей. А мусага зе икар. Зе катур рак ва агана. А мусаг икар. Зе катур ва агана. Башас, лом да бумац. Эн кайле милин. Еш התורה מלאה מצוות, דינים, זה התורה. עיקר? לא שמע. כנראה. בתורה עצמה, התורה לקחה את יציאת מצרים בתור דבר שממנו יוצאים כמעט כל המצוות. יציאת מצרים זה בסיס שממנו צומחות המצוות. מכוח יציאת מצרים אנחנו חייבים בשבת, כמו שכתוב בדיברות, בפרשת ואתחנן. כתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. זאת אומרת, שבת יוצאת מתוך יציאת מצרים. שבת, כל המועדים, קדושת חורה, איסור ריבית. כתוב, הגמרא אומרת, הגמרא מביאה, זה פסוק מפורש. איסור ריבית בא מכוח יציאת מצרים. האיסור לאכול שרצים, כן, שקצים ורמסים, זה מכוח יציאת מצרים, זה כתוב בפסוק. אנוכי השם אלוקיך, כן, המהלכה מארץ מצרים, אל תתמאו בחולי, אלה, השם העלה אותנו מארץ מצרים. אנחנו לא יכולים לאכול שקצים ורמסים. איסורי אכילה, כל קדושת המועדים, כולל קדושת שבת. מצוות ציצית, שבת וציצית, אלה מצוות שכוללות את כל המצוות כולה, את כל תרי"ג מצוות. זה מפורש, הדין הוא דין מפורש. שבת, מי ששומר שבת, הוא נקרא מקיים את התורה. מי שמחלל שבת חלילה, זה נקרא שהוא עובר על כל התורה. מצוות ציצית זאת גם מצווה שהיא כוללת את כל מצוות השם. שני הדברים האלה הם יוצאים מתוך יציאת מצרים. באופן שהפרינציפ של עיקר מונח ביציאת מצרים. יציאת מצרים היא עיקר שממנו צומחות כל המצוות. כל המצוות. מצוות שבת היא כוללת את כל התורה. מצוות ציצית שכוללת את כל התורה. ומצוות אסור לרמות במשקלות. כי אנחנו יצאנו ממצרים, כתוב בפסוק. לכן, איסור משקלות זה אסור בגלל לרמות במשקלות. הונאה במשקלות. לא יהיה בכיסך איפה ואיפה, כן? גם שם כתוב, בגלל יציאת מצרים. ריבית בגלל יציאת מצרים. כמו שאמר, שרצים בגלל יציאת מצרים. הפרינציפ של עיקר מונח ביציאת מצרים. יציאת מצרים היא עיקר שממנו יוצאים ענפים, המצוות כולם.
Рав, сейчас повторю вопрос, потому что нигде не написано. Это единственное место, где упоминается понятие икар, то есть основа, упоминается единственное место в Агаде. И, как Рав говорит, это неспроста, потому что сам выход из Египта, все заповеди, которые, почти все заповеди, которые нам заповедует Тора, они почти все как бы вырастают из выхода из Египта. Он перечислил. Что написано в Торе, что суббота, она, соблюдение субботы, это вытекает из Египта, все праздники, запреты кушать ползучих тварей, там, всяких запрещенная еда, нечестно вести дела, обвешивать, значит, посредством неправильных весов, запрет давать в долг процент и так далее, да? То есть, что само понятие икар, основы, это и есть вот в выходе из Египта заложены вот эти какие-то основные понятия. И сам выход из Египта, он принимает некие основы, из которых уже вырастают стебли, ветки, там, все остальные последствия, которые вырастают из основ. С основы они заложены, в самом выходе из Египта заложены основы заповеди.
Киван, шебекол макот Мицраим. שזה מה שנקרא, יציאת מצרים הייתה כל הניסים שנעשו וכל המכות. על כל המכות כתוב, אחד אחד, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו, למען תדע כי לי הארץ, למען תדע למען תדע כי אני השם. זאת אומרת, כל הניסים של מצרים ויציאת מצרים הייתה כדי ללמד אותנו אמונה, כדי ללמד אותנו מי מנהיג את העולם, מי ברא את העולם, מי יכול לעשות בעולם כל אשר חפץ עשה. כל הדברים האלה, זה היה יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה גילוי של למען תדע כי להשם הארץ, אין כהשם אלוקינו. אם נלך ונבדוק את כל העיקרים, אז אנחנו נראה, הרמב״ם, עוד פעם, כשהרמב״ם קבע את 13 העיקרים, הפירוש, הרמב״ם הבין את כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את פרעה ואת מצרים. למען תדע כי לי הארץ, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו, כל הדברים האלה הם הם האמונות שהרמב״ם קבע אותם שהם העיקרים. זהו העיקר. באופן שיציאת מצרים הייתה לימוד של אמונה. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא לימד את מה שכביכול בורא העולם רצה ללמד על ידי מכות מצרים. כל מה שזה מלמד זה עיקרי האמונה. כביכול.
Рав говорит, что мы видим из казней, которые свалились на египтян в Египте, а Тора говорит, что когда Всевышний посылает мощь фараона, чтобы объявить ему очередной казни, и когда казнь спускается, Всевышний говорит, во имя того, чтобы ты знал, что мне принадлежит земля, во имя того, чтобы знали, что Творец, он хозяин земли, во имя того, чтобы знал. Постоянно повторяется, то есть говорит Рав, что все, что происходило в Египте, и все и все, что происходило в Египте, это было ничем иным, как установление вот этих вот основ. И Рав говорит, что Рамбам своим сознанием определил, да, сказать, его было как бы, его было открытие, как бы, решение было, его понимание было, что на выход из Египта, вот весь этот процесс их казни, весь выход из Египта, это был такой алгоритм, который обучил весь мир основам веры. И если посмотреть все основы, 13 основ веры, 13 догматов, которые Рамбам определил, да, то мы видим, что все они вытекают из того, что происходило в Египте, эти казни и все события, которые были там, они пришли в мир для того, чтобы обучить, научить, донести до мироздания вот эти вот основы, что есть хозяин мироздания, что он просто управляет всем, он делает все, что мешает и так далее. Это все происходило, это нас обучает, Всевышний обучил нас через процесс выхода из Египта.
Рабен Араша, Мабаса. הוא לא רוצה לצרף את עצמו. הוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים? זאת אומרת, הוא לא רוצה לצרף את עצמו, להיות אחד מיוצאי מצרים. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. פה זה כתוב. המילה עיקר כתובה בקשר ליציאת מצרים. כאן נמצא העיקר. מי שמוציא את עצמו מכלל יציאת מצרים, מי שלא מצטרף לזה, מי שלא מחבר את עצמו לזה, מי שלא יוצא ממצרים, כופר בעיקר. כי יציאת מצרים זה העיקר שעליו בעצם בנויה כל התורה. השם, כשהוא נתן תורה, הדיברה הראשונה, הדיבור הראשון, שבורא העולם אמר לעם ישראל, בהר סיני, למקבלי התורה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתם ראיתם את הכל, ראיתם את כל מה שהיה ביציאת מצרים. זה אני. זה אני. אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, התורה כולה יוצאת מתוך יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך, חז"ל אומרים, כך כתוב במדרש. מדרש חז"ל, כתוב, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, נתקעו דברי תורה בליבנו. כאילו, כל התורה נכנסה לנו ללב, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז נכנסה התורה, ככה נתקעו דברי תורה בליבנו. באופן שכל התורה יוצאת, צומחת, מתוך יציאת מצרים. כל מה שקרה ביציאת מצרים, זה היה העיקר שממנו, פירוש המילה עיקר, זה שמהעיקר יוצאים ענפים. הענפים הם כל התורה כולה. כל התורה כולה.
Раф упоминает то, что в пасхальной годе, где злодей говорит, что что это за служение такое вам? И почему автор Агады определяет этого сына как злодея? Потому что он говорит вам. Он выводит себя из общности. Да? И тут появляются эти слова, которые говорит Раф, да? Что поскольку он вывел себя из общности еврейского народа, он опровергает основу, как бы он ломает основу, оказывается. Да? И таким образом, это первое место, где в Торе. И это связано, как повторю, связано именно с выходом из Египта. Почему? Потому что мы видим, да, что выход из Египта, он как бы из него выходит это тот корень, из которого вырастают все остальные, вся Тора это вырастает. И Рав говорит, что приводит нам Мидраш, в котором сказана такая вещь, да, что когда Всевышний произнес первую заповедь, да, я Бог ваш, выведший вас из земли египетской, да, когда Всевышний произнес эти слова, когда слова прозвучали, да, говорит Мидраш, что слова Торы, они как бы воткнулись в сердца еврейского народа. Слова Торы воткнулись с этого момента, когда Всевышний это произнес, когда прозвучало это речение, да, то слова Торы, они как бы вошли в сердца еврейского народа. Но, как бы, что мы видим, откуда вырастают эти слова Торы, которые воткнулись? Я Бог ваш и сильный, выведший вас из земли египетской. То есть выход из земли египетской – это основа того, что сам выход, как бы, да, то есть основа того, что все заповеди, все, что вытекает из этого, да, власть Творца над мирозданием, это вытекает из этого момента выхода из земли египетской. Да. Это такой мидраш, да, из которого видно, конечно, что выход из Египта – это та самая основа, тот самый икар, из которого вырастает все остальное, реальность, все заповеди, все наши отношения с Творцом, да, это вырастает из выхода в Египет. Это видно как из первого заповеди, видно из того дальше.
Ми ше муци эт ацмо мина клал шел йоцей Мицраим. Хофер бейкар. Зот омерет, кан нимца העיקר, שהתורה יוצאת ממנו. פירוש המילה עיקר, זה נקרא, תמיד, בלשון הגמרא, עץ שיש לו גזע, זה נקרא עיקר, ויש לו ענפים. הענפים נקראים נוף, העיקר נקרא הגזע. בדרך כלל כתוב בגמרא, שדי נופו בתר עיקרו. מי שנמצא על הנוף, הוא כאילו נמצא על העיקר. שדי, אנחנו כאילו מחברים את הנוף לעיקר. שיש בתורה עיקר, למדנו את זה ביציאת מצרים. וזה המושג של יציאת מצרים. זה יציאת מצרים. ומכיוון שיציאת מצרים באה ללמד אמונה, אז כל העיקרים הם עיקרי האמונה. עיקרי האמונה זה הכוונה, אנחנו צריכים להאמין שיש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם. ויש מי שכל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תאומות. כל מה שהוא רוצה, כל אשר חפץ עשה. הכל שלו, את הכל הוא ברא. את הכל הוא ברא ואת הכל הוא מקיים. כל זה למדנו ביציאת מצרים. העיקרים הם כביכול. שבורא העולם הוא אחד. אחד. כן, ולא חלילה יותר. יש הרבה. כל עובדי עבודה זרה מאמינים בהרבה. עיוו להם אלוהויות הרבה. כשעשו את העגל כתוב, אלה אלוהיך ישראל. אלה אלוהיך ישראל. כן, הרבה כוחות יש בעולם, וכל כוח הוא כאילו אלוהות בפני עצמה. זה הפרינציפ של עובדי עבודה זרה. כל הדברים האלה, כולם התבטלו ביציאת מצרים. כל הכוחות שישנם בעולם, כל הכוחות התבטלו, וכולם עשו כביכול את מה שבורא העולם רצה. נתברר שאין לדברים טבע, קיום אמיתי. אני אתן דוגמה. דוגמה אחת, מכת דם, המכה הראשונה, דם, מכת דם, כתוב חז"ל אומרים, ככה גם בפסוק יוצא, מכת דם הייתה מכה למצרים ולישראל לא. אז אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, כשמצרי ויהודי בן ישראל שתו מכוס אחת, זה שתה דם וזה שתה מים. אז צריך להבין, זה לא קונצים, כן? כאילו הדם נהיה אצלו בפה. המכה הייתה ביאור. היאור היה דם בשביל זה ומים בשביל זה. זה דבר שמשנה, הופך לנו את כל המושגים. זה דבר בלתי אפשרי בשביל השכל הרגיל, השכל הישר שלנו. אין דברים כאלה. כל דבר הוא מה שהוא, או שהוא זה או שהוא זה. שהדבר יהיה גם זה וגם זה. זה בשביל זה וזה בשביל זה. זאת אומרת שהדברים הם, אין להם קיום מצד עצמו. אלא הם, כל הקיום שלהם זה לגלות את מה שבורא העולם רוצה.
Он говорит, что, возвращаемся к началу, что когда он сказал, что это работа вам, злодей и злодей, да, он вывел себя из общества, да, то есть он как бы он сам вырвал себя из корня. И знаете, скафар байкар, например, снова как бы он не имеет отношения к этому. Откуда он себя вырвал. Вот. Объясняет Рав, да, что есть такое понятие, что такое икар, если что такое икар. Это, если взять, например, дерево. Дерево у него есть ствол, да, и есть ветки, есть у него крона. Вот. Так в Талмуде объясняется, что икар – это ствол, значит, основной как бы, ствол, основное дерево. А ветки и крона, как бы, это так, что это так действительно было, что только в третий день Всевышний сказал, что соберутся воды в одно место, и будет видна суша. А до этого что было? До этого вся поверхность.
Аблигвул. Машеликна. Алашон. Шува, не хозер. Алашон шелагмара. Зе майим ше эн лахем сов. Мицар ацмам эн лахем вул. Они צריכים להתפשט בכל מקום. אין להם גבול. הגבול הוא לא בהם, הגבול הוא מחוץ להם. כביכול בורא העולם מחזיק בהם ועוצר אותם. אותו דיבור של היום השלישי, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. הדיבור הזה מחזיק את כל היבשה שהיא תישאר יבשה, והים שישאר ים. מצרים בשבילם כל דבר ודבר הוא מוגבל למה שהוא. המים הם מים ורק מים. אין להם, הם לא משהו אחר. והם מוגבלים להיות רק מים. והשמש מוגבלת להיות מה שהיא, או ללכת או לעמוד. וכל דבר ודבר מוגבל להיות כמו שהוא, כמו שהטבע שלו צריך להיות. יציאת מצרים הראתה שהקיום הוא משהו אחר. הקיום הוא שהדברים כולם מגלים כביכול את רצונו של בורא העולם. וכל דבר, אם נחוץ, אז הדברים מגלים את רצונו של בורא העולם כנגד הטבע שלהם. וברוח הפך נערמו מים, כתוב. אנחנו אומרים את זה בשירת הים כל יום. וברוח הפך נערמו מים. אומר על זה התרגום, תרגום אונקלוס. נערמו מים, כתוב בתרגום, חכימו מים. המים נהיו חכמים. המים זה הדבר הכי טיפש בעולם. זה נשפח וזה מתפשט. כן, אין לזה שום צורה. אין לזה שום צורה, זה דבר שהוא. שום דבר. וברוח הפך נערמו מים, הם נעשו חכמים. חכמים. הם גילו פתאום שיש להם צורה. ניצבו כמו נד. מים עומדים כמו חומה. והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. הפסיקו להיות מים, הם נהיו משהו אחר. לא. הם היו מים וגם חומה. זאת אומרת, כביכול, שבורא העולם מגביל אותם, מצרים זה מיצר ים. לכן מצרים, כשהם נאבדו, שהסתלקו מהעולם, כשהם הלכו, העונש שהמצרים קיבלו, זה בורא העולם הראה להם. הוא הראה להם. המצרים היו בטוחים שכשהים נקרע, אז כעת נפתחה בו דרך. אז אנחנו יכולים ללכת. אבל הם לא הבינו, הדרך נפתחה לא בשבילם. בשבילם זה נשאר ים. וכיוון שהם היו מיצר ים, אז כאן הם נאבדו. הים, אותו ים חיסל אותם. הם היו מיצר ים, אז לכן הם נכנסו לתוך המים, כי הם ראו שנפתחה דרך. אם נפתחה דרך, אז ודאי, אז אנחנו יכולים ללכת. זה לא בשבילכם. זה לא בשבילכם. את זה לימדו אותם. את זה, את היסוד הזה, את העיקר הזה, לימדו את מצרים. הם תפסו את זה ברגע האחרון, לפני שהם מתו.
Объясняет, что Мицраим, Мицарьям, да, что Мицраим это границы, границы моря. Границы моря, что восприятие Египта, что все вещи в мире, все восприятие Мицраим, да, в том, что все вещи, все творения в мире, как бы они находятся в своих естественных границах, да, и только в этих границах. Есть только эти границы, которые не находятся, ничего другого нет. Поэтому море, оно находится в границе, это название Египта. Да. Что нас учит выход из Египта? Выход из Египта нас учит, что вообще никаких границ нет. Что море может быть? Море может быть сушью. Да. Что вода может быть кровью, может быть водой. Что лед может быть огнем и льдом одновременно. И это то, что происходит из Египта. Что есть, как бы, что является все творение Творца внутри мироздания, как бы, да? Это не что иное, как способ проявления воли Творца. Естественно, воля Творца будет что-то летать. Может быть огнем, это будет огонь. Если это будет, ну, чтобы был лед, это будет лед. Это как бы выход из границ. Тех границ, которые восприятие Египтом мироздания, то есть четкие ясные границы, да, вот. И как бы ничего кроме этого нет, да, границы не приходится, да. А выход из Египта показывает, что есть только воля Творца. И воля Творца, она определяет, как бы, где-то граница. Может, граница слово Всевышнего, как, что Всевышний сказал, соберется вода в одно место и будет видна суша, да. Что держит в границах воду, в этих границах, которые нельзя, только слово Всевышнего. Слово Всевышнего держит, воды достаточно, чтобы покрыть мироздание. Но вода, она держится в границах. Почему? Потому что Всевышний сказал слово, что будет видна суша. Эти слова, они удерживают море в границах. Да? Но никаких границ нету, нету границ. Да? Есть только воля Творца, проявляется так или иначе. Да? То же самое. И вот такой пример. Мы это видим очень ясно, да, что воды, говорит Раф, это как бы самое голубое творение, да, сказать, жидкость, да, она проливается и она как бы растекается, не принимает никакой формы, да, она нету формы, нету формы, формы, да, такая вещь, которая растекает, она как глупая вещь. Написано, что когда евреи проходили через море, что воды стали стеной, да, и приводит пример, да, что значит, что в Рухапеха, значит, как бы Духом Всевышнего встали воды. И вот это слово «встали воды» переводит один из комментаторов, объясняет, что же они встали воды, они воды поумнели. Поумнели, что значит поумнели? Они встали стеной. Где-то здесь умка, где-то здесь умка приводится, да? Они поумнели, имеется в виду, что они научились выражать волю Творца. Что Творец захотел, чтобы они стояли, как бы они стали. Вот. И наказание египтян очень понятно, как бы, в этом контексте, да? Что когда воды разверглись, да, что увидели египтяне? О, море повстало, изменились границы. Значит, есть границы для моря. И это как бы естественная вещь, это вещь незыблемая граница. Сейчас это стало так. Они как-то произошло, да? Потому что есть границы. Они пошли внутрь, как бы внутри воеваша, они пошли по сухому. Они поняли простую вещь, что это произошло для них. Чудо это было для евреев. Для евреев это было сушей. Да? Для евреев воды поумнели и стали стеной. А для египтян они остались водой. То есть вот куда они заходили, на самом деле, это была другая реальность. Реальность, которая нужна была для них. Как бы, да? не произошло для них чудо, чтобы раскрылись воды. Для них это осталось водой. Да? И поэтому они поняли это, осознали в последнюю минуту, последнее мгновение, когда уже воды не закрылись, да, и в этом было их наказание, осознание того, что как бы принципиальные ошибки восприятия всего мироздания, что существуют какие-то границы. Да? Они поняли, что никаких границ не существует, а существует только воля Творца. Если Творец хочет, чтобы это была вода, то будет вода, если хочет, чтобы это была суша, будет суша. Вот. В этом было их наказание, как бы, и весь выход из Египта, это фактически выход из этих границ, вот, условности мироздания, которые фактически они нужны для каких-то целей, но не имеют никакой самостоятельной сущности.
Це יציאת מצרים, כמו שאמרנו, העיקר, עיקר כל העיקרים, עיקר כל העיקרים. הקיום האמיתי, קיום, המציאות, האקסיסטנס, מה שנקרא, הקיום, ההיות, זה כביכול, בורא העולם ברא את כל הבריאה ברצונו. והבריאה נבראה לגלות את רצונו. וכל אשר חפץ השם עשה, בשמיים ובארץ, בימים ובכל תאומו. זה הקיום. זה הקיום. הקיום הוא גילוי רצונו של בורא העולם. זה העיקרים הראשונים. אלה הם העיקרים הראשונים של יציאת מצרים, העיקרים הראשונים. חוץ מהעיקרים האלה, אז העיקרים נוספים, זה שהקדוש ברוך הוא נותן נבואה לבני אדם, מתחבר אל בני אדם, מדבר איתם, מגלה להם את רצונו, שולח אותם למסור משהו, להגיד משהו.
הדבר הזה הוא גם דבר ש... מצרים... מצרים הייתה מלאה כשפים. כשפים, מה שנקרא. הגמרא אומרת, למה נקרא שמם כשפים? שהם מכחישים פמליה של מעלה. כשפים זה נקרא, כאילו כל אחד ואחד יכול לעשות איזה טריקים, איזה קונצים, לשנות את הטבע, כאילו. לשנות את הטבע של הדברים. הדברים... מצרים הייתה מלאה מהדברים האלה. אבל בשום אופן, במצרים אין כזה מושג שכביכול בורא העולם, בורא העולם ידבר, יתחבר עם בני אדם, יגלה להם משהו בנבואה. אין כזה דבר, זה דבר בלתי אפשרי, זה דבר, אין קשר. אנחנו יכולים לשלוט על כל מיני כוחות בעולם, יכולים להשתלט ולעשות כישוף. חרטומי מצרים ידעו לעשות שמתה, חתיכת קרש, יהפוך להיות נחש. זה ידעו חרטומי מצרים לעשות, אבל זה כישוף. כישוף, זה נקרא, הדבר לא קיים באמת, זה כישוף. בינתיים, לכמה רגעים זה נחש. אבל הדבר נשאר, המקל נשאר מקל. מצרים מתעסקים בכישוף. אנחנו מתחברים כביכול למקור שממנו כל הבריאה יוצאת. כל הבריאה כולה היא גילוי רצונו של בורא העולם. כל הבריאה כולה. הבריאה כולה נבראה כביכול. כך שבורא העולם על ידי הבריאה הוא מתגלה. בשבילנו הבריאה היא גילוי רצונו יתברך. זה כל הבריאה כולה. אלה הם כל העיקרים. גילוי רצונו יתברך, לכן רצונו מתגלה, מתגלה. על ידי בני אדם שהם עושי רצונו. בני אדם שהם מבטלים את רצונם בפני רצונו, אז כביכול בורא העולם מגלה להם מה הרצונו. זה הנביאים וזאת הנבואה. גם זה נתגלה ביציאת מצרים. משה רבינו. משה רבינו גילה לפרעו מה שבורא העולם אמר לו. פרעו לא האמין, לא האמין. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. מי השם אשר אשמע בקולו? הוא דפדף בספרים שלו ולא מצא. לא מצא דבר כזה שנקרא השם. אז הוא אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. זהו. זהו. ככה הוא אמר בהתחלה, עד שהוא קיבל מקום, ועוד מקום, ועוד מקום, עד שהוא למד שכביכול בורא העולם כן מדבר, כן מדבר. הוא מגלה את רצונו, מגלה. זה לקח לו הרבה זמן לתפוס. כל העיקרים האלה, כולם, נתגלו ביציאת מצרים. העיקר, העיקרים האחרונים, שני העיקרים האחרונים, אני רוצה נקודה אחת נוספת לדבר, עוד נקודה אחת נוספת. שני העיקרים האחרונים זה העיקר של תחיית המשיח והעיקר של תחיית הנבואה. אלה שני העיקרים האחרונים בעיקרים שלנו. אז העיקר של תחיית המשיח זה פשוט שכל יציאת מצרים אומרת גאולה. כביכול בורא העולם גואל אותנו, מוציא אותנו מכל הגלות ועושה אותנו לעם, לוקח אותנו, מביא אותנו מהר סיני, מכניס אותנו לארץ ישראל. זה יציאת מצרים. יציאת מצרים היא הגאולה בעצמה. תחיית המתים, תחיית המתים. תחיית המתים. זה דבר שהוא לא לגמרי ברור, איך זה יוצא וצומח מתוך יציאת מצרים. איך יציאת מצרים גילתה, הוציאה לאור, את העיקר הזה שנקרא תחיית המתים.
Еще один аспект, который раскрылся, один еще один из основ веры, то есть раскрылся выход из Египта, это аспект пророчества, что дворец мироздания как будто бы, вот буквально, он входит с нами в контакт, он посылает нам какие-то свои желания, свою волю, сообщает нам свою волю. Да? Он входит, как бы он открывает нам, открывает нам свои желания. Это вещь, которая Египту не воспринималась. Да? Египет как бы не воспринимает такое. Для Египта существуют как бы границы, все вещи находятся в своих границах. Да? И как бы они сами по себе такие, как и они есть. Как бы, у них нет понимания, что есть воля Творца, и все мироздание является функцией воли Творца. И оно воспринимается, существуют те рамки, которые установили. Есть способы раздвигать чуть-чуть капельку реальности. У них это было очень развито, да, то есть как мы, да, границы, которые установлены мироздание, как они воспринимают, границы, как они воспринимают, да, это вещь как бы незыблемая, очень твердая, очень точная, да, но есть как бы некие такие уловки, которые называются колдовство. Посредством колдовства можно взять, они умели взять палку и превратить ее в змею, да, или всякие другие, которые описаны, когда там каким-то образом повторяли казни, имитировали казни, как это сделал Всевышний. То есть было в их как бы восприятии реальности, вот эти границы, как бы, да, эти границы, они способны как бы чуть-чуть изменяться. Но это изменение не сущностное изменение. Да? Потому что все понимают, что на несколько мгновений можно сделать из палки змею. Да? Но это палка, она все равно останется палкой. Да? И, по сути дела, если она находится внутри границ, это как бы мироздание такое, находится в таком состоянии. Соответственно, нету кого-то, кто бы мог эти границы менять, и чтобы было функцией, чтобы бытие, реальность, было функцией чьей-то воли. И уж тем более, что это кто-то не может входить с нами в контакт и свою волю нам открывать, и объяснять, и доносить до нас, что он хочет. И в этом не было в системе ценностей, всем мировоззрения. И Египет этого не существовало. Вот. И когда, это известно, как бы, когда Моше Рабейну приходит к фараону и говорит, значит, что Бог, Творец Мироздания, послал меня, чтобы потребовать от тебя выпустить еврейский народ из Египта, что отвечает ему фараон? Я не знаю, кто такой Бог. Не знаю, как. В моей системе ценностей нет такого явления. Нет, это не то, что это. Здесь какая-то сила, как бы, да? Но я не знаю, он написано, что он перелистал, перестал все свои книжки о всех видах как бы оккультизма, который был у него, и не нашел такого персонажа, как Творец Мироздания. Там не было. Почему его там не было, да? Потому что в системе ценностей есть границы и нету. То есть вещи, они являются тем, чем они являются, и больше ничем. Есть слабые какие-то движения, какие-то смещения, но нету никого, кто бы был бы причиной всего этого. И поэтому отвечает, я не знаю, какой Бог. Я не знаю. И поэтому евреев я не отпущу. И в чем заключалось египетское откровение, вот вся история была, что ему посылают одну казнь, вторую казнь, третью казнь, да? Ему объясняют, сторону объясняют, что нету, никаких границ существует только воля Творца. И это откровение Египта, да, это то, что пришло, это основа, одна из основ, которую пришло научить, что нет ничего, кроме воли Творца, и Творец свою волю нам открывает через своих пророков, через своих посланников, он доносит до нас свою волю, и есть контакт с ним, да, это тоже вещь, которая как бы не воспринимается в системе ценностей Мицраима, да, и то, что открылось, одна из основ, как бы, основ веры, то, чему нас научил выход из Египта, о том, что есть пророческий контакт с Творцом. И еще один аспект, который Рав хотел объяснить, сказал, что есть у нас два момента в 13 основах веры. Есть момент, как говорится, о Машехе, об избавлении. И это непосредственно то, что мы видим в выходе из Египта, да, что Творец, он как бы спасает спасает нас, как спасает весь народ, это вся история выхода из Египта, это спасение, открытие воли Творца, то, что мы являемся народом, то, что у нас выводит из Египта, это то, что мы учим выхода из Египта. Но есть один момент непонятный, который тоже, вроде бы, Рамбам говорит, что это основа веры, это воскрешение из мертвых, и не очень понятно пока, как эта основа, каким образом она заложена в истории выхода из Египта.
כמה משפטים כדי לבאר את העניין של יציאת המצרים. פרשת יציאת מצרים מתחילה וביאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם. החודש הזה לכם. יש דבר כזה שנקרא חודש. חודש. חודש זה דבר שנקבע לפי הלבנה. הלבנה מתחדשת כל חודש מחדש. התהליך הוא, הלבנה נולדת בתחילת החודש. זה מולד הלבנה. והלבנה גודלת והולכת, גודלת והולכת, עד שהיא מגיעה לשיא. ומאז היא מתקטנת והולכת, מתקטנת והולכת, עד שהיא נעלמת לגמרי. ואז היא נולדת מחדש. אז הקדוש ברוך הוא גילה לנו בשביל יציאת מצרים, שסדר הזמן שלנו נקבע לפי הלבנה. אנחנו יודעים, אין קול חדש תחת השמש. השמש אין לה חודשים, אין חדש תחת השמש. השמש היא אותה שמש, וזה אותו דבר כל הזמן. לשמש יש רק שנים. שנה זה נקרא דבר שחוזר על עצמו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שנה זה דבר שחוזר על עצמו, גלגל חוזר. חודש זה דבר שמתחדש, אין כל חדש תחת השמש. הירח הוא לא תחת השמש. לכן הירח הוא כולו חודש, חדש. הוא מתחדש כל פעם מחדש. זה מערכת זמן שהיא כולה חידוש. אז ככה, כמה מילים. כל אחד ואחד יודע, כל אחד ואחד חי בזמן. כל אחד חי בזמן. התודעה של זמן, התפיסה של זמן, זה המשך. ההרגשה היא, הדברים ממשיכים, הולך הלאה, 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 המשך. הזמן שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו ביציאת מצרים, זה זמן שהוא לא המשך. אלא זמן שהוא הולך לקראת חידוש. הוא לא ממשיך את העבר, אלא הוא הולך לעתיד, למה שעוד לא היה. הזמן הרגיל בתודעה של העולם, זה שהדברים ממשיכים, ומה שהיה הוא שיהיה. ממשיך. הזמן החדש שלמדנו, לחיות בו, הזמן שהוא לא תחת השמש, הירח הוא לא תחת השמש. כשהירח הוא תחת השמש זה ליקוי חמור. כשהירח הוא בדיוק תחת השמש, זה, אז לא רואים את השמש. הירח הוא לא תחת השמש, הירח הוא כולו חדש, הוא מתחדש כל חודש מחדש. הזמן הוא לקראת חידוש. הדברים עולים ועולים ועולים, אבל אחר כך הדברים יורדים ויורדים עד שהם נעלמים. זה מאוד דומה לחיים שלנו. אנחנו נולדים, אנחנו גדלים, כן, כולם פה, רוב האנשים פה אנשים צעירים. גדלים, גדלים, עד שמגיעים לגודל מסוים, ואחר כך מתחילים לרדת. מתחילים לרדת. מתחילים לרדת עד שגומרים, עד שנעלמים לגמרי. נכון, אני מגלה סוד. נכון שכולם יודעים את זה. אני לא מגלה שום סוד. הדברים יורדים ויורדים עד שהם נגמרים. הדברים נגמרים. אבל הם נולדים מחדש. מתוך הסוף, מתוך הגמר, הדברים נולדים מחדש. זה החידוש של סדר הזמן שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בו. זה סדר זמן אחר, זה לא זמן של תחת השמש. זה זמן של תחת החודש, תחת הירח, תחת הלבנה. הלבנה היא כולה חודש. חידוש. הדברים עולים, וכשהדברים יורדים, אז הדברים יורדים עד שהם נעלמים לגמרי, ואז הם נולדים מחדש. הם נולדים מחדש. אנחנו אומרים בברכת הלבנה. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, זה אנחנו, שהם עתידים להתחדש כמותה. אנחנו עתידים להתחדש כמו הלבנה. היה זמן שאנחנו היינו בשיא, הכי גדול שאפשר. הזמן הזה היה בזמן שלמה המלך. בזמן שלמה המלך. שלמה המלך היה המלך ה-15, זאת אומרת, הדור ה-15 מאברהם. מאברהם עד שלמה המלך היו 15 דורות. 15 דורות הראשונים. אז אנחנו היינו עולים ועולים ועולים עד שהגענו לשיא, בימי שלמה. בימי שלמה היה השיא הכי גדול. היה לנו כל מה שצריך או כל מה שאפשר היה לנו. היה לנו חוכמה בלי גבול. הייתה נבואה בשפע. כסף וזהב היה כמו חול של שפת הים. אף אחד לא היה מתכופף להרים את זה בכלל. שפע בלי גבול. זה הדוגמה של ימות המשיח. ימי שלמה. זמן מלכות שלמה. זה היה השיא. משלמה הצדקיהו, שנבוכדנצר עיוור את עיניו, השפיל אותו והרג אותו, ו... חיסל את מלכות בית דוד. אז מאז, אז אנחנו מחכים ללידה החדשה. אנחנו מחכים להיוולד מחדש. זהו הסדר. תתווה דורות של עלייה, עלייה מאברהם אבינו עד שלמה, ששם הייתה אומה שהיה לה הכל, השיא. אחר כך התחילה הירידה, והירידה עד צדקיהו, ואז נאבדה, נגמרה מלכות בית דוד. ואז נחרב הבית, ומאז אנחנו בגלות. מאז אנחנו בגלות. ואנחנו מחכים שהם עתידים להתחדש כמותם. אנחנו מחכים לחידוש, ללידה מחדש. אנחנו היינו, היינו והיינו בעוצמה כזאת ובגדולה כזאת. זה לא ייתכן שהדבר הזה, לא ייתכן שמהדבר הזה לא יישאר שום דבר. מתוך ההיעדר יוצאת לידה חדשה. מתוך הלא להיות יוצא להיות חדש. זה מה שלמדנו ביציאת מצרים, זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו ביציאת מצרים. החודש הזה לכם, החידוש, יציאת מצרים נקראת לידה. זה כתוב בפסוק, פסוק בנבואת יחזקאל. יציאת מצרים נקראת מולדותייך ביום הולדת אותך. הלידה של כלל ישראל הייתה ביציאת מצרים. אותה לידה שהייתה ביציאת מצרים, הייתה לידה שהיא צריכה הייתה לגדול ולגדול ולגדול ולגדול, כמו עד שהגיעו להר סיני, ושם הגענו לכל, את הכל קיבלנו שם. שם התחיל מיעוט, ואנחנו ירדנו, וככה קרה, ירדנו וירדנו. אנחנו עלינו והגענו עד שלמה המלך, עד שלמה המלך. אחר כך התחילה הירידה, אבל יציאת מצרים גילתה לנו את כוח הלידה מחדש, את כוח הלידה מתוך הלא להיות. אנחנו היינו בנף של אברהם אבינו, ואנחנו במצרים כאילו לא היינו בכלל. מתוך הלא להיות הזה נולדנו מחדש. זה תחילת המצווה. אנחנו מחכים לזה, בעזרת השם, הדבר הזה יבוא במהרה בימינו.
אמן.
Аспект, то, что последнее, что я хотел сказать, это момент воскрешения из мертвых. Как вот эта основа, одна из основ веры, которой мы учим из выхода из Египта, как может быть воскрешение из мертвых? Он говорит о том, что выход из Египта начинается, выход, непосредственно выход, после казни, после всего, да, с заповеди о освящении месяца. Это первая заповедь Творимши, которая обращена к еврейскому народу. Там Всевышний Всевышний дал приказ, дал заповедь о освящении месяца. Это ходыш зелахэм, да, этот месяц для вас. Дарование вот этого такого вот явления, которое называется обновление месяца. Теперь, значит, что это за подарок такой? Что это за такое вот дарование, вот это вот месяца, в чем он заключается? Объясняет раз такую вещь, да, что у нас, на самом деле, до дарования Всевышнего и заповеди Новомесяча существовало только одно понятие времени. Как время вообще воспринимается в человеческом сознании, подсознании, как воспринимается. Да? Это некая преемственность, продолжительность, некое течение вот такое вот рутинное и возвращение. Шана это как бы год, да, это солнечный год, это повторение. Да? То все, что в принципе было, то, что будет, ничего нового нет. Да? Даже это Соломон говорит, да, что нет ничего нового под солнцем. Вот. Но, говорит, луна, месяц, да, он не под солнцем. Если луна оказывается под солнцем, это называется солнечное затмение, когда солнце не видно. А сущность луны, она такая, это некая вещь, ну, абсолютно другое восприятие времени. Это время обновлений. Что мы видим, да, что Луны нет на небосводе. Потом рождается тоненькая полосочка, новорожденная была. Она растет, достигает своего апогея, как бы, да, максимума. Потом начинает сокращаться, и к концу месяца исчезает с небосвода. Вот. И через какое-то время, день-два, она опять рождается. Опять появляется новорожденная Луна. Да? На что это... Таким образом, нам Всевышний намекает, это система времени, в которой находится еврейский народ. В тот момент, когда Всевышний объявил ходыш зелахэм, месяц этот ваш, вот этот процесс обновления, да, он теперь становится собственностью, становится новой реальностью, новым течением, другой системой расчета, системой измерения, другая система времени. Что эта система времени все включает? Она включает в себя обновление, есть некий процесс, есть рождение, как человек, да, человек рождается, он сначала совсем беспомощный, совсем еще ничем не представляет, постепенно набирает силы, да, к какому-то возрасту набирает свои силы до максимума, да, потом силы начинает выставлять, он сходит на нет, пока не сходит на нет совсем, пока не умирает. Да. И это как бы вещь такая, которая, она в принципе, она не... Мы не согласны с этим, это вещь, которая нас не устраивает, что-то произошло. Как же вроде был, только что сейчас нет. Вот. Она показывает Луна. Тут будет следующее рождение. Где мы это видим, еще один пример. Мы видим, что с момента выхода из Египта, да, еврейский народ поднялся до горы Синай, да, поднялся на невероятное, неслыханное, немыслимое величие, да, и не удержался на этом уровне. Потом прошло падение. пошло падение, когда Греция была получиться, было падение, а то начался опять процесс подъема, да? И процесс подъема продолжался вход земли Израиля, так сказать, захват земли Израиля, установление царства, построение храма, до периода царя Соломона. Период царя Соломона, вот годы правления царя Соломона, это было как бы самый высший как бы, уровень, на который человечество все достигало. Да? Еврейский народ обладал всем. Было несметное богатство, был функционирующий храм, была невероятная немыслимая мудрость, да, что все народы мира приходили учиться в Соломона и так далее. Это как бы было самым-самым как бы, высшим периодом. Да? 15 поколений от Авраама до царя Соломона это было развитие. Было, как бы сказать, вершина, как сказать, апогей развития. Самый период, который, как он, самый близкий к совершенству, когда мы все говорим о том периоде, что рассказывают мудрецы, что, мудрецы говорят, что серебро и золото, богатство было настолько несметным, что даже за серебром и золотом люди не наклонялись. Это понятно, что это аллегория, да, но было богатство какое-то несметное, немыслимое. Было, все было еврейского народа, это как бы. Потом, начиная с царя Соломона и до Циткияу, 15 поколений, это пошло вниз, да, до полного Циткияу, когда ну, разрушение храма, полное уничтожение как бы, дома царя Давида и рассеяние евреев. Да. И сейчас мы вот находимся с того момента, до этого дня мы находимся вот в этом состоянии, как бы, да, когда еврейский народ как бы, он, находится в самом низу. Естественно, как бы, да, мы это состояние, мы не готовы с ним смириться, мы не можем с этим жить. Правильно? Должно быть. Обновление Луны учит нас, что это изменится, что после исчезновения Луны исчезновение, да, происходит рождение. И это то, что учит нас, Театр Митцарям Гесихов из Египта, о воскрешении мертвых. Это одна из основ веры, которая является как бы, основой, и каждая основа. Это без этого нет нашего еврейского мировоззрения, мироощущения. Невозможно, не может быть без этого. Реальность мы не готовы так воспринять. И это то, что нас учит выход из Египта, что это то, что будет в ближайшее время, в наши дни.
Аминь.